שלום וברכה לכל לומדי התנ״ך, אוהבי התנ״ך, חובבי התנ״ך שלומדים יחד עם הרב מוטי דשא. זאת זכות עבורי להצטרף אליכם לשיעור קצר לכבוד סיום ספר מלכים. אחיי ורעיי, ספר מלכים לכל אורכו בעצם מתנהל, כמעט לכל אורכו מתנהל בציר של שתי ממלכות, ממלכת יהודה וממלכת ישראל. ואני רוצה לגעת באיזושהי נקודה מסוימת שאולי תעזור לנו קצת להבהיר את המורכבות העמוקה שהדבר הזה יוצר. חז"ל אומרים שכשחזקיהו רצה לעבר את השנה, והוא התעכב עם הדבר הזה קצת, בעצם לכן הוא אומר את הגמרא, הוא עיבר את אדר בניסן, גמר אדר, הוא נכנס את היום לניסן וראה שכך כתוב בדברי הימים, שהכהנים לא מוכנים, העם לא התקדשו. אז הוא בכל אופן עיבר את ניסן וקרא לו אדר, אדר השני. חז"ל אומרים שעל הדבר הזה לא הודו לו חכמים. כן? חכמים לא הודו לחזקיהו. אז השאלה היא, א', למה הם לא הודו לו? בסדר, יש כאן איזה עניין טכני, מן הראוי לעבר את השנה עד שנכנס ניסן. אבל חזקיה היה לו סיבות טובות. הוא אומר, לא הספיקו הכהנים להתקדש, יש פה, צריך לעשות פה תיקון גדול. אני מזכיר לכם שחזקיהו מגיע אחרי השנים של אחז, אביו, שהיה מלך רשע. אז מה, בגלל עניינים פרוצדורליים, חכמים לא הודו לחזקיה? חזקיה לכאורה צודק בטענה שלו. אז כדי להבין מהי המחלוקת שהייתה בין חזקיה לבין חכמים שבדורו, אנחנו צריכים ללכת אחורה עד ירובעם בן נבט. בעצם, כשמתבוננים בפסוקים של פיצול הממלכה, מבינים הבן היטב שתכלית פיצול הממלכה הייתה לייצר איזה מין רגיעה זמנית. כלומר, אם שלמה המלך הלך עד הסוף וניסה בעצם, אפשר לומר, להביא את ההיסטוריה לקיצה, כלומר לתקן את הכל, לתקן את הכל, הכוונה גם לתקן את אומות העולם, לכן הוא התחתן עם 1,000 נשים, כל אחת מהן הייתה שגרירה בעצם להביא את אמונת הייחוד לעם שלה, שלמה בעצם ראה את עצמו כמסיים ההיסטוריה. בית המקדש בימיו נבנה, עם ישראל על גפנו ועל תאנתו, ובעצם ניתן כעת להתפנות לתפקיד המרכזי של לתקן עולם במלכות שדי. הניסיון הזה בגלל מגוון סיבות לא הצליח. לא הצליח, זה לא כרגע המסגרת להבין למה הוא לא הצליח, אבל הוא לא הצליח. והדרך של התנ״ך להתמודד עם הכישלון הזה היא להוציא את ממלכת שלמה הגדולה לאיזה מין הפסקה, שתפסיק לשחק לדור אחד או שניים במגרש של הגדולים, ואז תחזור שנית. ולצורך כך מייצרים את פיצול הממלכה, שפיצול הממלכה בעצם אמור ליצור מעין שתי עיריות גדולות שפועלות זו לצד זו, שיהיו עסוקות בעיקר בענייני פנים, ולא יתעסקו החוצה. זה אמור לקחת תקופה אחת, שתי תקופות, עד שהדברים תירגעו ועניינים יחזרו לאיזשהו מסלול, ואז ניתן יהיה לנסות שוב פעם לאחד את הממלכה ושוב פעם לשחק במגרש של הגדולים. אז זו הייתה המטרה. כלומר, מראש פיצול הממלכה היה אירוע זמני שהיה אמור להסתיים, אגב, בימיו של המלך עשה. המלך עשה שמולך, יש לנו את רחבעם, אחריו את אביה, ומיד אחרי אביה יש לנו את המלך עשה. הוא היה אמור להיות האסה, האסיה, הריפוי של הממלכה המפוצלת. בימי המלך עשה היה אמור לקרות החיבור הזה המאוחד בין הממלכות. ממלכת ישראל הייתה אמורה להפסיק להתקיים כישות עצמאית ולהצטרף לממלכת יהודה, שוב פעם תחת ממלכה אחת. והמלך עשה, הוא בעצם זה שהיה אמור להמשיך את המפעל הגדול של שלמה ולנסות שוב פעם להשפיע על כל האזור ולהמשיך את המגמה הזאת של לתקן עולם במלכות שדי. הרמב"ן מדבר על זה בפרשת בראשית, בימי הבריאה, הוא מדבר על היום הרביעי, על שני המאורות הגדולים, הוא מדבר על תקופת המלך עשה ועוד, יש לזה ראיות חזקות שהאיחוד היה אמור לקרות בתקופת המלך עשה, האיחוד שהוא בעצם הריפוי. המלך עשה הוא גם המלך השביעי משאול, אם סופרים גם את איש בושת, אז הוא המלך השביעי. בקיצור, התקווה הייתה בו. למה זה לא קרה? למה זה לא הצליח? מגוון סיבות, אבל אחת הסיבות היא בעצם ירובעם בן נבט. כאשר ירובעם בן נבט מקבל לידיו את ממלכת ישראל, אין לו שום כוונה להשאיר את ממלכת ישראל באיזה עמדת המתנה כפופה לממלכת יהודה שתרצה להתאחד איתה מחדש. ולכן ירובעם בן נבט עושה מספר מעשים שדואגים להבדיל לחלוטין את ממלכת ישראל מממלכת יהודה. הוא מקים שני מרכזים דתיים נפרדים, עגלים בבית אל ובדן, ובכך בעצם מייצר אלטרנטיבה מקדשית לבית המקדש. הוא מונע את האנשים מלעלות לרגל, אבל הוא עושה דבר נוסף. הכתוב אומר שירובעם עושה חג בחודש אשר בדה מליבו, בחודש השמיני, בחודש אשר בדה מליבו. הכוונה לדבר הזה היא שירובעם בן נבט בעצם מעבר את חודש תשרי. הוא בעצם הופך את ממלכת ישראל לממלכה שבלב שלה נמצא חודש תשרי ולא חודש ניסן. תשימו לב שירובעם גם מאוד מאוד מנסה לחקות את אהרון הכהן, לכן הוא קורא לבניו נדב ואביה, יש לו שני בנים, אחד נדב אחד אביה, כמו בניו של אהרון הכהן. אז הוא בעצם מדמה את עצמו לאהרון הכהן בתור הדמות העממית שדואגת לפשוטים, שדואגת לעם, שדואגת לחקלאים, ולכן הוא מזיז, הוא מסיט את מרכז הכובד מניסן לתשרי. וכך, כמו שהתורה אמרה שאם ניסן לא יוצא בחודש האביב אז צריך לעבר את אדר, ירובעם אומר, אצלנו אנחנו נעשה הפוך, תשרי אמור לצאת כבר בחורף, הרי בתשרי מתפללים על המים, ולכן זה מתאים שחודש תשרי יהיה סמוך כמה שיותר לחורף. אם תשרי יוצא יותר מדי בקיץ, אנחנו נעבר את אלול, נעשה אלול ראשון ואלול שני, כדי שתשרי יוכל להיות יותר קרוב אל החורף, כי אנחנו מתפללים בו על המים, כי אנחנו האומה החקלאית, בנחלות שלנו נמצאות העתודות החקלאיות של ארץ ישראל, כן, נחלת יוסף, נחלת מנשה, נחלת אפרים, אזור השומרון, אזור גבר, אזור חקלאי מובק, וזו הסיבה בעצם שירובעם בודה את החודש מליבו, כלומר הוא בעצם מזיז את חגי תשרי ודוחה אותם בחודש, ולכן הכתוב קורא לזה החודש השמיני. מבחינתו זה לא החודש השמיני, מבחינתו זה החודש השביעי שנדחה, הוא כאילו עיבר את אלול, הוא עשה פעמיים חודש שישי, התנ"ך כסוג של ביקורת קורא לזה החודש השמיני. כך נוצר, מוריי ורבותיי, כך נוצר בעצם מצב שממלכת יהודה וממלכת ישראל לא רק שיש להם מרכזים דתיים שונים, אלא הם גם מתנהלים על סקדג'ול שונה, על לוחות זמנים שונים. בממלכת ישראל, החודש, הלוחות הזמנים זה בעצם חודש מאוחר. כלומר, כשעם ישראל חוגגים את ראש השנה ביום כיפור ואת סוכות, בעיקר את סוכות, כשממלכת יהודה, כשבבית המקדש חוגגים את סוכות, ירובעם אצלו עוד אלול, הוא עיבר את אלול, אצלו סוכות יהיה חודש אחר כך. וכמובן שכשהדבר הזה הולך ומתפתח, אז זה יוצר נתק גם ברמת הזמנים בין ממלכת יהודה לבין ממלכת ישראל. כשחזקיה אומנם מולך אחרי שממלכת ישראל כבר גולה בימי הושע בן אלה, אבל תסתכלו בפסוקים, בעיקר בדברי הימים, רבים רבים משבטי ישראל עדיין נמצאים, לא כולם גלו. וחזקיה רואה בפסח הראשון שהוא עושה הזדמנות פז לאחד מחדש את הממלכה תחת כנפיו, שהוא יהיה המלך שישלים את השליחות הגדולה שלא מומשה, לאחד את הממלכה השנית תחת חסותו של מלך מזרע בית דוד. וחזקיה מוכן ללכת מאוד מאוד רחוק על מנת לעשות את הדבר הזה. ובין שאר הדברים שהוא מוכן לעשות, הוא מוכן לעבר את אדר בניסן, כן? וכנראה הסיבה הייתה שחזקיה מעוניין, הוא הרי קורא לכולם לעלות לרגל, ככה כתוב שם בפסוקים בדברי הימים, הוא שולח שליחים למנשה, לנפתלי, לישכר, שבטי ישראל, קורא להם לעלות לרגל, והם כאילו קצת צוחקים עליו. מה מצחיק? הם צוחקים עליו כי באים אליהם אנשים לקרוא לעלות לרגל, ואומרים להם, מה אתם באים לעלות לרגל? יש לנו עוד חודשיים, זה עוד מאוחר, זה עוד מוקדם, מה אתם באים אלינו עכשיו? זה לא מתאים בחיית הזמנים. ואז חזקיהו עושה את הדבר המדהים הבא. הוא מחליט לעבר את ניסן, כן, ולקרוא לו אדר, לעכב את ממלכת ישראל, את ממלכת יהודה בעוד חודש, כדי להשוות את לוחות הזמנים. כדי שלוחות הזמנים של ממלכת יהודה יותאמו ללוחות הזמנים של ממלכת ישראל או של מה שנשאר ממנה. ועל זה חכמים לא הודו לו. אמרו לו, מה פתאום? למה אתה צריך להשוות את עצמך אליהם? אתה היית בסדר. הם השקרנים, הם הזייפנים, הם אלה שהמציאו ובדו מליבם. אל תוותר, שהם יבינו שהם חיים כרגע בטעות, ואצלהם מה שהם קוראים אדר, זה לא אדר, זה ניסן, שהם יחברו אלינו. וזה בדיוק הוויכוח בין, אם תרצו, שיקול דעת הלכתי לשיקול דעת מדיני. חזקיהו אומר, אני שמעתי את החכמים, הבנתי, יש לי כאן שיקול דעת מדיני, אני עושה את זה כי אני רואה כאן הזדמנות פז לאחד את הממלכה ואולי למנוע את החורבן שעתיד להגיע. חזקיהו מבין שהחורבן כבר יכול להגיע, הוא כבר נמצא כבר לא רחוק, ולכן אולי האיחוד המחודש של הממלכה ימנע חורבן שכזה. ולכן חזקיהו לוקח החלטה אמיצה, החלטה מנהיגותית, והוא לוקח, סופג את זה בעצמו, ומעבר את השנה בממלכת יהודה, על מנת להתאים את לוח הזמנים של ממלכת יהודה ללוח הזמנים של ממלכת ישראל, אף על פי שלוח הזמנים של ממלכת ישראל בחטא יסודו. חזקיהו מגלה כאן את המנהיגות הגדולה, ומשווה את לוחות הזמנים, וחכמים חלקו עליו, ולא הודו לו. הוא אמר, בסדר, ולמרות שאתם לא מודים לי, אני אעשה את זה. אני אעשה את זה, כי זה האחריות שלי בתור מלך. ישנם דברים שלא ניתן לראות מנקודת המבט, תקראו לזה, ההלכתית או הדתית הצרה. וצריך בשביל זה שיקול דעת רחב של מנהיג, וזה שיקול הדעת שלקח חזקיהו על מנת להציל את הממלכה, ועל מנת למנוע או להרחיק חורבן. אז ניסינו לבאר בדקות הספורות הללו את הפרשייה העמומה הזאת, מדוע חכמים התנגדו לחזקיה פעם אחת, רק בגלל דבר פרוצדורלי, פעם שתהיה באמת מדוע חזקיה התמהמה ועיבר את הדר בצורה כל כך רחוקה בניסן. התשובה היא כי הוא ניסה לקרוא לכל השבטי ישראל שיבואו לחגוג איתו, אבל הוא היה עליהם כמלעיק, כי מבחינתם הוא קורא להם לא באדר, הוא קורא להם בשבט, מה אתה רוצה שנבוא בשבט לחגוג את פסח בבית המקדש? והבנו עיבור של ניסן, להפוך אותו לאדר, זה בעצם ניסיון של חזקיהו להשוות את לוחות הזמנים של ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, כדי ליצור שוב ממלכה אחת, ולתקן את הפיצול שמראש היה אמור להיות פיצול זמני, פיצול חלקי, ונהפך למשהו שמנציח את עצמו, לתקן את הדבר הזה ולחבר שוב פעם את הממלכה להיותה ממלכה מאוחדת, תחת חסותו ותחת שלטונו של מלך מזרע בית דוד. אני רוצה לברך אתכם שתמשיכו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, ותלמדו דברי נבואות שנצרכו לדורות, בשמחה וטוב לבב. כל טוב.